טוב, אתמול דיברנו על שיטת הרמב״ם לגבי ברכות בלמד, שכל המצוות בדרך כלל מברכים עליהן בלמד, חוץ מאותן מצוות שאין בהן חובס גברה, ואז הברכה היא על קיום המצווה בעל. פה אני רוצה לשאול שאלה על הרמב״ם במצוות תלמוד תורה. הרמב״ם קובע בהלכות תפילה פרק זין על החבט, המשכים לקרוא בתורה קודם שיקרא קרי את שמה וכו' וכו', מברך שלוש ברכות, ואלו הן אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. עכשיו, לפי איך שהבנו את הרמב״ם, שכל מצווה שהיא חובה יש לברך בלמד על עשיית המצווה וחובס גברה, אם כן הברכה שמתאימה לתלמוד תורה צריכה להיות בלמד, לעסוק בדברי תורה, ולמה מברכים בעל דברי תורה. ויש קושה מפורסמת ידועה, מדוע שולחן אורך שבדרך כלל פוסק שנשים לא מברכות על מצווה שהיא פטורה ממנה, אבל בנוגע לתלמוד תורה גם נשים מברכות. אז רב חיים היה אומר שתקנו את ברכת התורה על התורה עצמה, דהיינו על קיום, על קיום התורה, כן. על החפץ של תורה ועל קיום מצוות תלמוד תורה, ואישה למרות שהיא לא מחויבת בתלמוד תורה אבל יש לה קיום המצווה, ולכן כיוון שרצו לתקן את הברכה על קיום המצווה, לכן שינו את המטבע ממטבע של למד למטבע של הר.
מחויבות בכל הלמד.
כן, אז זה דבר אחד שרציתי להוסיף. עכשיו
הלוא שולחן ערוך פסק שצריכים להתפלל לפני תלמוד תורה, אני חושב ש...
זה אני לא יודע. אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור לתוספות במסכת סוכה. נדמה לי התוספות מופיעים, אם אני לא טועה, בדף למדת עומד על, ונבקש להוסיף את זה למראה מקומות. תוספות דיבור מתחיל עובר, יש כזה תוספות?
כן,
עובר. אז תוספות מביאים כמה וכמה שיטות בנוגע לנטילת לולב, מתי ואיך לברך, משום שמדאג בי נופק בי, ואם הוא רוצה לקיים את הדין של עובר לעשייתן, איך הוא יעשה זאת. אז יש דעה אחת בתוספות שהוא יתכוון שלא לצאת ידי חובה, ואז הוא יכול לקחת את כל ארבעת המינים לידו שלא לשם מצווה לברך, ואז להתכוון לצאת ידי חובה. אבל תוספות מביאים עוד ועוד כמה שיטות, למשל לקחת את הלולב שלא כדרך גדילתן, או למשל או אתרוג שלא כדרך גדילתן, להפוך את אתרוג. אז השאלה נשאלת פה, מדוע השיטות של תוספות כגון שלא כדרך גדילתן, במה הם חולקות? למה הם לא קיבלו את התירוץ של תוספות שהוא יתכוון שלא לצאת ידי חובה? מדוע? אז ייתכן שלפי מה שדיברנו אפשר לתרץ שגם למאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, אבל עדיין יש מעשה מצווה, כי המעשה מצווה נקבע מאליו, קובע את עצמו כמעשה מצווה אף בלא כוונה. ותכף נחזור על ההוכחה לכך, אבל בואו נקבל את ההנחה הזאת, את ההגדרה הזאת, שלמאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, אז יש כבר מעשה מצווה אפילו בלי כוונה. אז ממילא ייתכן ששאר הראשונים שלא קיבלו את התירוץ של תוספות, משום שהם רוצים שהברכה תהיה עובר לעשייה, דהיינו לפני עשיית המעשה, ואפילו הוא מתכוון שלא לצאת ידי חובה, מכל מקום יש כאן מעשה מצווה, כי המעשה מצווה קובע את עצמו, אז אין כאן עובר לעשייתן.
כן, הבנתי.
ולמה אנחנו אומרים שלמאן דאמר מצוות אין צריכות כוונה, אז המעשה מצווה נקבע מאליו על ידי עצמו? וזה על פי סוגיה במסכת ראש השונה, בדף חוף חטא עמוד בית שהזכרנו אתמול וגם הסוגיה במסכת עירובין דף צריבוב שהגמרא אומרת שאם הוא למען דיומר מצוות אין צריכות כוונה אז הוא עובר על בל תוסיף למשל אם הוא יושן בסוכה בשמיני הוא עובר על בל תוסיף או למשל אם הוא יוצא עם שתי זוגות של תפילין על ראשו מה שאין כי למען דיומר מצוות צריכות כוונה אז הוא יתכוון שלא לצאת ואין כאן בל תוסיף מה פשר הדבר מה נפקמינו פה אז דיברנו אתמול שאם אני סובר מצוות אין צריכות כוונה אז יש מעשה מצוות אפילו בלי כוונה אז ממילא יש איסור בל תוסיף על ידי זה שהוא מוסיף למצווה הוא עושה מעשה מצוות בנוסף למה שהתורה ציוותה הוא יושן בשמיני או לובש עוד זוג נוסף של תפילין הוא עובר בל תוסיף אבל למען דיומר מצוות צריכות כוונה אז עד שלא יהיה לו כוונה אין כאן מעשה מצווה כלל ואם אין כאן מעשה מצווה כלל אין כאן איסור בל תוסיף זה מה שדיברנו אתמול היום אנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד קטע ברב אלחנן בקובץ הערות שזה חידושי רב אלחנן וסרמן זה קצר לי בקודש מוכר על מסכת יבמות אז תרשמו לעצמכם שזה מופיע במסכת יבמות סימן סמך טס ונתרכז באות חבוב חבי וחבוב אני אסכם את דבריו בקיצור אבל כדאי שתראו את זה בפנים הבאתי את הספר אני לא סומך על הספרייה שלנו אז אתם אפשר לצלם את הספר רב אלחנן בא לתרץ את קושת שגת אריה. מקשה שגת אריה, תוספות במסכת יבמות בדף צדי עמוד ב' אומרים שחיוב מצוות ציצית הוא דווקא לאחר שהוא מתעטף בטלית. מה שאין כן איסור שדנז הוא עובר בלבישה עצמה. אז אם כן, לפי תוספות יש חילוק בין מצוות עשה של ציצית לבין מצוות לא תעשה של שעטנז כאשר במצוות ציצית אינו מתקיים את המצווה עד שהוא מתעטף בתלית לאחר מכאן הוא חייב לדאוג שהתלית היא מצויצת אז עצם הלבישה אינו המצווה אלא המצווה היא לאחר הלבישה מה שאין כן בשעטנז שהתורה אומרת לא תלבש שעטנז לא גדיל אם תעשה לך לא תלבש אז עצם מייסה לבישה הוא עבירס שעטנז כך כתוב בתוספות במסכת יבמות אבצרי יום בית עין שום בפנים מקשה שגס אריה הגמרא אומרת במסכת יבמות בדף דלת שילפינון אנחנו לומדים אסי דוחה לא ססה מכליים בציציס משעטנז בציציס אבל מקשה שגס אריה הרי בעשי דוחה לא ססה יש תנאי של בעידנו שבאותו רגע שהוא עובר על העשי כשהוא מקיים את העשי אז הוא עובר עליו
אבל זה כבר
הסברת
שזו בפעם אחת שהעבירה של השעטנז קודם לבישת התלית
שלפי תוספות הרי העבירה של שעטנז לא תלבש היא במעשה לבישה והוא לא מקיים את המצווה של ציצית אלא עד לאחר הלבישה אז מקשה שהגזריה אז אין כאן בעידנה הרי בעשי דוחה לא ססה יש תנאי שחייב להיות בעידנה באותו רגע שהוא מקיים את העשי הוא עובר לאיסור ואז העשי דוחה את הלא ססה מקשה שהגזריה הרי לפי שיטת התוספות שהעשי של ציצית הוא לא מקיים אלא לאחר שהוא תתף בציצית אבל לא בשעת העיתוף דהיינו עצם מייסה לוי שאיננה מייסה מצווה והוא לא מקיים את המצווה של ציצית עד כי לא כתוב בציצית בדיוק אני אמשך על הלבישה כלומר הוא כבר לבוש בבגד שיש פה דלת כנפות לאחר שהוא לבוש אז חל חובס המצווה לציית את הבגד בציצית ממילא לעומת שחנה שעובר בעצם מייסה לוי אז יוצא כך מחשבן השגסריה יוצא לפי התוספות שהעבירה עובר לפני שהוא מקיים את המצווה כי כבר בשעס לבישה הוא עובר על הלב שלא תלבש ואין כאן עשי עד לאחר הלבישה אז אם כן איך ניתן לומר עשי דוח הלוס והגמרה במסכת יבמות עבדה לומדת יש אלפוסו לעשי דוח הלוס עשה מקליים בציצס הרי בקליים בציצס אין עשי לדחות את הלוט עשה כי את העשי לא מקיים עד לאחר הלבישה כך מקשה השגס אריה
זה אותו הדבר בבגדי כהונה
שם זה מצוין כי עצם הלבישה הכיר במצווה מייס הלבישה אומר אבל חונן בקובץ האורס כדי לתרץ את קושת השגס אריה שלגבי המצווה של ציצית אף על פי שאין קיום המצווה אלא עד לאחר העיתוף מכל מקום הלבישה נחשבת למעשה המצווה דהיינו שמלחונן ואני חושב שהוא סומך על את השיטה הוא קיבל מרבו רב חיים כי רב חיים היה תמיד מחלק בין מייסה וצלקים המצווה אומר רב חונון נכון שקיום המצווה הוא לא ישיג עד לאחר העיתוף אבל מייסה המצווה הוא מייסה לבישה והדין של בעידנו ביסי תוכלוס עושה נקבע על פי מייסה המצווה לא על פי קיום המצווה איך רב חונון יודע שעשי דוחה לא ססה נמדד ונקבע לפי מייסה המצווה אפילו לפני קיום המצווה אבל יש לו הוכחה מאוד מעניינת ותראו את זה בפנים נצלם את הדף אחר כך תלמדו את זה ביחד עם יוצא השם יש לו ראיה מתוספות בגיטן דף מם א' עומד א' עין שם תוספות אומרים שלמה אי אפשר לומר עשי דוחה לא ססה בנוגע לקדשה, הרי יש איסור לב של קדשה, לבוא על קדשה, למשל שפחה, קניינס יש לדין של קדשה, שואל תוספות במסכת גיטין, הרי למה לא נאמר עשי דוחה לא ססה, הרי כיוון שהוא לא קיים את המצווה של פריה וריביה, אז אף על פי שהוא בא על קדשה מכל מקום, המצווה שהוא מתקיים, דהיינו פירי וריביה, תדחה את הלב של אותי הקדשה. כך מקשה תוספות, מתרץ תוספות, שאת המצווה של... סליחה, שאת האווירה של קדשה הוא עובר בתחיל להסביר, בהאורו, מה שנקרא האורו ואילו המצווה של פירי וריבי הוא לא מקיים עד לאחר גמר ביר כך כתוב בתוספות עוד פעם, אני חוזר ואומר תוספות אומרים שאין כאן בעידנה להפעיל את הכלל של עשי דוחה לא ססה משום שאת העשי לא מקיים עד שעס גמר ביר ואילו את הלא ססה הוא עובר בתחיל להסביר אז כבר בתחיל להסביר יש כאן עבירה ואין כאן עשי לדחות את הלא תעשה שואל המנחס חינוך אני לא מבין המצווה של פירי וריביה אינה מתקיימת עד שעס הלידה תוספות משמע שאילו היינו אומרים למשל בקדשה שהאיסור עליו בקדשה עוברים עליו בסוף ביה בגמר ביה אז בעצם היינו אומרים עשי דוחה לא ססה אלא תוספות מוכיחים שהאיסור עליו בכל עבירת איסורי ביה עוברים עליו בתחילה הסביר אבל לו יצויר אם הייתי משכנע את תוספות שאת עבירה עובר דווקא בגמר ביה אז אין חינם הייתי אומר עשי דוחה לא ססה מעכשיו מנחס חינוך העשי של פירי וריבי הוא לא מקיים עד שיבולדו לו ילדים אז מה
מתקיים?
אומר אבל חנן נכון שקיום המצווה של פירי וריבי תלוי ועומד עד שיבולדו לו ילדים אבל המייסה מצווה הוא המייסה ביר ולכן תוספות אומרים שאפילו במעשה מצווה ולא קיים המצווה יש דין של עשה תוכל לא ססה. ממילא אומר רבי חנן מתורצת קושת השגס אריה, נכון שהמצווה קיים המצווה של ציצוס לא מקיימים אלו יחר העיתוף, אבל המעשה מצווה הוא העיתוף. עצם הלבישה אומנם אינה נחשבת לקיום המצווה, אבל על כל פנים יש לדין של מעשה מצווה. יש ספר שנקרא משמרת חיים, חבל שלא הבאתי את זה, אני צריך לחפש את זה, של רב חיים שיינברג מתורה אור. אז כל יום בפנחס חיים שיינברג, אז הוא חיבר, בעצם הנכד שלו חיבר את הספר, אבל על פי תורת סבו, שנקרא משמרת חיים. יש על זה נדמה לי ארבעה כרכים כבר. אז בכרך א' בסימן עין, סליחה, בכרך א' בסימן י"א, אז יש לו הערה כאן על הרב חנן. אומר רב חנן, אם הפשט בתוספות בגיטין לפי רב חנן הוא שהמעשה ביר בפירי וריבי הוא מעשה מצווה, ויש במעשה מצווה יש כוח לדחות לא תעשה, אז מה מתמרץ תוספות שאין כאן בעידנו, משום שאת הלב של כדי שעובר בהאור בתחיל להסביר, ואילו העשה של פירי וריבי לא מקיים עד סוף ביר, מקשר רב חיים שיינברג, הרי מכל מקום תחיל להסביר הוא לפחות מייסן מצווה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מאירים על הקושה של המנחס חינוך שאין קיום המצווה עד שיוולדו לו ילדים, אבל בכל מקום אומר רב חנן שהמייסן ביה הוא מייסן מצווה, ולכן יש פה כוח לבטל לדחות את הלא תעשה. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה אכפת לי אם הוא התחיל את הביה או הוא סיים את הביה? הרי גם תחילת הביה הוא מייסן ביה. אומר רב חיים שיינברג שמוכח מרב חנן, שרב חנן הבין שתחילת הביה הוא לא מייסן מצווה אלא הוא הכשר מייסן מצווה. מייסן מצווה הוא סוף ביה, קיום המצווה שיבולדו לו לילדים, אבל מייסן מצווה הוא סוף ביה, ואילו תחילת הביה הוא רק הכשר מייסן מצווה. מקשה רב חיים,
זה גם רק מצווה אם אחרי זה יש ילדים, אם אין אז הוא לא עשה שום מצווה.
זה ספק מעניין, האם מייסה ביה בלי להצליח, אז יש לזה, האם מייסה ביה נחשב למייסה מצווה אם הוא לא הצליח? אתה צודק משה, לכאורה אי אפשר לקבוע את המייסה כמייסה מצווה אם הוא לא קיים את המצווה. טוב, על כל פנים, מקשה רב חיים, הוא לא מבין איך רב חנן יסביר את התוספות לגבי פירי וריבי עשה דוכל עושה בקדשו. למה? כי יש תוספות במסכת זבוחים בדף צערי גימול לגבי הלאו של בעצם לא ישברו בו בקורבן פסח, שאסור לשבור את העצם, שתוספות אומרים שהוא שובר את העצם כדי לאכול את המוח. מוח זה נקרא מרו באנגלית, את המוח שבפנים העצם, ויש מצווה אכילת פסח במוח, קיום מצווה אכילת פסח במוח, באכילת המוח שבפנים, שבתוך העצם. אומר תוספות שאם הוא שובר את העצם כדי לאכול את המוח ולקיים מצווה אכילת הפסח, זה נחשב לבעידנו, כיוון שהוא הכשר מצווה די אפשר בלאו הכי. תוספות כאן מנסחים כלל חדש, יש הכשר מצווה סתם ויש גדר upgrade, יש הדרגה ושדרוג של הכשר מצווה שאי אפשר בלעדיו, שאי אפשר בשום פנים ואופן להשיג את המצווה לקיים אותה אלא על ידי ההכשר. זה נקרא הכשר שבלעדיו הכי אי אפשר. אומר תוספות שכיוון שאי אפשר לקיים את המצווה של אכילת הפסח בלי לשבור את העצם ולהוציא את המוק שבפנים, ממילא אני אומר בשעה שבירת העצם עשה דוכל לא ססה. למה? אף על פי שהשבירה איננה נחשבת למעשה מצווה, אבל כיוון שהוא הכשר מצווה ואי אפשר בלעדיו, לכן הוא כאילו איך אומרים, מתרגג, הוא נשתדרג לדרגה של מה? של מייסי מצווה. לא כל שהוא איכשה מצווה, הוא נחשב כמייסי מצווה לגבי אידנו, הוא אומר, איזה דוחה לא עושה זה. מקשרת חיים, לפי זה, איך נבין את רב אלחנן? הרי נכון שתחיל להסביר בפרי וריביו רק הכשר מצווה, אבל הוא הכשר מצווה בלעב הכי אפשר, ולכן יש לו כוח לדחות את זה. כך מקשר רב חיים על רב אלחנן. על כל פנים, יש לי פה את הרב אלחנן, ואני מעביר את זה אליכם, אבל זה מתון על מנס להחזיר, כי קשה לי מאוד להשיג את הספר, אז תצלמו את הדף מצד ימין, ומרצה השם תחזירו לי את הספר.
אחרי השיעור.
בסדר? זה יהיה עבודת שיעורי בית לכם בחברות.
מאיפה מתחיל?
אמרתי את זה בתחילת השיעור, אבל אני כבר שכחתי. אני חושב שזה עוד חווה וחווה, אני חושב. אבל סימנתי את זה בסימן מתחת, בקו מתחת. בסדר? אוקיי. בואו נתקדם הלאה. יש דיון בסוגיה בראש השונה לגבי שופר של עולה. תוקע בשופר של עולה שיש בזה איסור מעילה. אתם לי רק דקה אחת למצוא את הדבר בפנים. רק שנייה אחת. ככה בידפים
פה. איפה זה?
אז הסוגיה היא בראש השונה בדף חופכת אומר א', והרמב״ם הוא בתחילת הלכות שופר בפרק א' הלוך הגימו. אומר הרמב״ם שאת המצווה של שופר הוא קיים. מדוע? כי המצווה מתקיימת בשמיעת הקול, ואף על פי שלא נוגע בו ולא הגביהו, זאת אומרת אם הוא יכול איכשהו להוציא את הקול מהשופר אפילו בלי להגביה את השופר, יוצא ידי חובוסו. כלומר הרמב״ם קובע שעצם התקיעה איננה נחשבת למעשה מצווה. אם הייתי אומר שהתקיעה נחשבת למעשה מצווה והתורה מחייבת אותי במעשה תקיעה, אז אם כן, כיוון שהוא עובר על איסור מעילה או למשל איסור ענו בשופר של עבוד זור של עיר נידחס וכו' וכו', אז הייתי אומר לא יוצא ידי חובוס כי לא תקע בשופר, אלא קובע הרמב״ם אין המצווה, לשון הרמב״ם, אין המצווה אלא בשמיעת הקול, אף על פי שלא נוגע בו ולא הגביהו, השומע יוצא. אם כן, המצווה היא בשמיעת השופר ולא בתקיעת השופר. עכשיו יש לי פה בפניי, שוב פעם אתם תצלמו את הדף הזה, אבל תרשמו בעצמכם בבקשה, שבהרי קדם של רב מיכל שורקין בחלק א' עמוד ט"ז סימן ח' אומר רב סלוויצ'יק שהמחלוקת בין הראשונים והרמב״ם לגבי הנושא של שופר הגוזל ושופר של עבוד זורה ושופר של עולה וכו' וכו', כל זה תלוי איך נגדיר את המייסה מצווה בשופר. הרמב"ם הבין שמייסה מצווה הוא שמיעת השופר, ואילו שאר הראשונים מבינים שאומנם קיום המצווה הוא בשמיעת השופר, אבל מייסה מצווה הוא בתקיעת השופר. תקיעת השופר נחשבת למייסה מצווה
לפי הרמב״ם.
אז רק שלפני, רק שאני רק רוצה עוד פעם לחזור על היסוד עוד פעם, הגדרה הנכונה היא לפי שער ראשון לא לשיטת הרמב״ם, היא שמייסה המצווה תקיעת השופר, ואילו קיום המצווה מה הוא שמיעת השופר. הרמב״ם מבין שהמייסה מצווה הוא שמיעת השופר, וגם הקיום המצווה הוא שמיעת השופר. אוקיי?
כן.
לא תוקע בבור, הכוונה היא שהוא שומע כל הווארה ולא שומע כל שופר, אז אין כאן שמיע.
זה כל שופר.
לא, המשנה אומרת שהוא לא שמע כל שופר. אם הוא שמע כל שופר, למשל אם הוא בתוך הבור, אז הוא יצא ידי חובה, אבל אם הוא מחוץ לבור, הוא שומע כל הווארה ולא כל שופר.
לפי הרמב״ם, איך עושים את הכל אם אינו נוגע בזה ואינו תוקע בתוך
ה... לא, אני אומר שלפי הרמב״ם הוא נופח בתוך השופר ואין פה מייסת קיר,
אז הספחיים שלו נוגעים בשופר, לא?
לא נוגעים בשופר, הוא נופח, הוא נופח. אף על פי שלא נוגע בו, הרמב״ם אומר, ולא הגביע יוצא. אוקיי? אוקיי, אז על זה אני, זה לא נוגע לענייננו, אני רק מעיר לכם שהנושא הזה, החלוקה הזאת בין מייסה מצליקים המצווה, הוא בעצם יסוד הדבורם כאן במחלוקת משונים לגבי תוקע בשופר גוזל ותוקע בשופר של עבוד זון. אז תיינו פה בפנים, וגם אם יוצא שם אנחנו נעיין בפנים. עכשיו יש לי פה, אתם מכירים את הספר הזה, זה נקרא חידושי הגרח על השס, זה נקרא גרח סטנצל, רב חיים סטנצל, שאלה הם חידושים של רב חיים, שרב חיים עצמו לא חידר את הספר הזה, רק מפי השמוע. אז בעמוד א' של הספר הזה, בתחילת הספר, הוא מביא את הרמב"ם שלמדנו אתמול, מי שקובע מזוזה בבית חברו, אף על פי שהוא אינו מקיים שום מצווה, כי אם המצווה תלוי בביילוס, בבעל הבית, מכל מקום, הוא מברך על קביעת המזוזה, אמנם לא בלמד כפי שדיברנו, אלא ביעל. הוא אומר ככה, כיוון שבזה המייסה, יש פה קיום מצווה. כלומר, רב חיים שואל, איך ייתכן שהוא מברך כאשר אין עליו חובה, והמייסה הוא לא מצידו מייסה של גבר בר חיובה? מכל מקום, אומר רב חיים, היינו תיימו, למה הוא יכול לברך אם הוא לא מקיים שום מצווה? כיוון שבזה המייסה יבוא לידי קיום המצווה. זאת אומרת, המייסה הוא כאן מייסה מצווה של קביעת המזוזה, אז הוא יכול לברך על מייסה מצווה. כך אומר רב חיים. אנחנו רצינו לומר הפוך, שלפי הרמב״ם הברכה היא על קיום המצווה. רב חיים הבין שהוא יכול לברך על מייסה מצווה, אף על פי שהוא לא בר חיובה והוא לא מקיים שום מצווה, אבל כיוון שחברו שהוא בעל הבית מקיים את המצווה על ידי המייסה הזה, לכן המייסה נחשב למייסה מצווה. ולא דומי, אומר רב חיים, לטול את ציציס בבגדו של פלוני, אף שהוא לבוש כעת ובעת העשייה הוא לבוש בבגד. שואל רב חיים, אם רובן לבוש בבגד שיש בו ארבע כנפות ושמעון תולה את הציציס על הבגד של רובן, אומר רב חיים, לא יהי ברכה, הוא לא יברך. למה? הוא אומר, כי אין קיום המצווה בתליאס הציציס, אלא במה שהוא לבוש בתליאס.
זה לא
עובד, כן יברך? אבל, אז רובן לא יכול, ממה נפשך? רובן לא יכול לברך משום שהוא לא עשה שום מייסה. שמעון לא יכול לברך משום שלמרות שהוא עשה מייסה, אבל המייסה הזה אין בו תוקף ואין בו חלויס של מייסה מצווה, כי המצווה מתקיימת על ידי מה? על ידי זה שהוא לובש. אז בשלם, אם אני לובש את הציצית בעצמי, אז אפשר לברך לפי רב חיים על המייסה מצווה. ולמה לבישה נחשבת למייסה מצווה? משום שאני מתעטף בתלית, ולכן יש לי קיום המצווה. זאת אומרת, הקיום המצווה בזה שאני עטוף בציצית, אבל המייסה מצווה עצם מייסה עטיפה בציצית, ועל המייסה הזה, אומר חיים, ניתן להחשיב אותו כמייסה מצווה ולברך עליו, מה שאין כי אם אחר, מישהו אחר קובע את, סליחה, תולת הציצית על הבגד, כיוון שהמצווה היא לא תליאס הציצית על הבגד, אלא ליאוס לבוש בציצית, אז אין תליאס הציצית על הבגד נחשבת כמייס מצווה. מה שאין כן במזוזה, הרי הבית מחייב קביעס המזוזה, המייסה לקבוע את המזוזה הוא מייסה מצווה. אלא מה, אני עושה את זה ביד חברי שהוא בעל הבית, מכל מקום המייסה נחשב למייסה מצווה, למרות שאין עליי שום חובה ואני לא מקיים את המצווה, אבל כיוון שמישהו מקיים את המצווה על ידי מייסה הזה, לכן יש תוקף למייסה הזה כמייסה מצווה. מה שאין כן בתליאס ציציס על הבגד אין לו שום תוקף של מייסה מצווה, לכן מי שתולה בגד, לא, כי זה מה שדיברנו לפני שהגעת לשיעור, שתוספות במסכת יבמות קובעים שהמצווה של ציצית היא להיות עטוף בציצית, אז מה שאני תולה את הציצית על הבגד זה רק כדי שהבגד יהיה בגד שיש בו, כן. בגד מצויץ, אבל התליאס הציציס אינה חשובה למעשה מצווה, אז ממילא אי אפשר לברך עליו. אבל היי, הוא הכשר מצווה, לא מברכים על הכשר מצווה, מברכים דווקא על מעשה מצווה.
איך הם רואים את זה?
רב חיים, תקרא את רב חיים בפנים.
כן, אם אחד לבוש בבגד שלא מצויץ, ואני עושה ציצית עליו, ברגע שהוא לובש את הבגד, הוא עובר, שהוא לובש בגד בלי ציצית. ארבע כנפות בלי ציצית, אי אפשר.
אוקיי, בסדר.
אתה מונע ממנו לעשות, לעבור על...
רב חיים רק רוצה לומר שאין מייסה מצווה בתליאס הציציס. זה היסוד של רב חיים. וזה מה שנוגע לענייננו, כי עוד פעם, אני רוצה רק להיות בענייננו, ולא לצאת לי, כי אם לא, אז לא נצא מזה. אני רק אומר שיש כאן כלל, שצריכים ללמוד אותו היטב היטב, איך להגדיר את מייסה המצווה, ואיך לשים את הדגש על קיום המצווה, ואיך לקחת כל מצווה ולחלק אותה לשתיים. רבוסי, כאן אני רוצה להגיע לעוד נושא שהוא בעצם קשור לענייננו, וזה הנושא של ספירת העומר לקטן. יש במנחס חינוך, בעוד הרבה ספרי אחרונים, נושא עשיר מאוד, שהרבה אנשים דושו בו, קטן, קטן שנתגדל בתוך ימי הספירה. כלומר, שעד ל"ג בעומר, בוא נגיד, אם הוא נולד בל"ג בעומר, עד ל"ג בעומר הוא בן 12, והוא ספר את הספירה בתורס חינוך, מצס חינוך. מל"ג בעומר ואילך, כשהוא הגיע לכלל בר מצווה להיות מחויב במצווס, אז הוא מברך לא מדין חינוך, אלא הוא סופר מדין בר חיובה. ונשאלת השאלה, האם הוא יכול להמשיך ולברך כל זמן שהוא מברך בתור חינוך? אז זה ראינו בסוגיה בסוכה, נדמה לי בדף מבית, וגם בפוסקים, שחינוך מחייב ברכה, שגם קטן שעושה את המצווה מטעם חינוך יכול לברך עליה. אבל מי שמברך בתור חינוך, בסדר, הספירה שלו היא ספירה בתור חינוך, אבל לא ספירה העומר, הוא מקיים את המצווה של חינוך, הוא מתחנך למצווס. עכשיו שהוא בר מצווה, הוא מתחיל את הספירה מחדש. מה שהוא ספר עד עכשיו אין בתוקף של ספירת מצווה. הרי זה תלוי בבהג, האם כל יום הוא מצווה בפני עצמה, או ששם המצווה היא 49 ימים. אם נלך לפי הבהג שיש מצווה לספור 49 ימים, ולכן אם הוא חיסר יום הוא אינו יכול להמשיך לספור את העומר, אז גם כאן, הרי את כל 33 ימים הראשונים הוא פספס. אמנם הוא עשה את המצווה הזאת בתור חינוך, אבל אין בזה תוקף של ספירה. אז חשבתי, אני הקוטון תרתי משמע, שכאן אולי אפשר לומר שמה שהבהג אומר שכל 49 ימים הם חטיבה אחת ואי אפשר להשמיט אפילו יום אחד, ואם הוא השמיט הוא שכח יום אחד, אז כבר עובר לא ספירו לא יכול לפגח. הכוונה היא שלא עשה אפילו מייסה מצווה. האם ניתן לומר שחינוך על כל פנים יוצר תוקף של מייסה מצווה? דהיינו שנכון שאין הקטן יכול לקיים את המצווה של ספירו משום שמדורית הוא אליו בחיובו, אבל כיוון שחכמים תקנו חינוך, אז בתור בר חיובה של חינוך יש תוקף לספירה שלו בתור מייסה ספירה. משל למד עובר דומה, תוספות אומרים במנחות בדף סמך ווב, שאם אדם ספר ביום ולא בלילה, זאת אומרת הוא שמיט, הוא שכח לספור בלילה והוא ספר ביום, אינו מברך על ספירת היום, אבל למחרת הוא יכול להמשיך ולספור בברכה אפילו דעת המהג. נשאלת השאלה, ממה נפשך? אם תוספות סופרים שאפשר לקיים את המצווה של ספירה, אתה אומר אפילו ביום ולאו דווקא בלילה, למרות שקציר עשה עומק שירה דווקא בלילה, אז אם לפי תוספות גם היום קשה לספירה, זאת אומרת יש לו לברך על הספירה הזו. ומזה שתוספות אומרים ש אם הוא לא ספר בלילה והוא סופר ביום הוא יספר בלי ברכה, אז מוכח שאין בספירה הזאת של יום קיום מצווה ספירה. נו, אם אין בו קיום, הוא נטול קיום המצווה, אז איך ייתכן שלמחרת הוא יברך עם ברכה לפי הבאג? הרי לפי הבאג אני צריך שגם את מולי הוא קיים את המצווה של ספירה סעומר. אתם שומעים את השאלה שלי? איך תוספות יכולים לומר במסכת מנחות עין שם בדף סמך ווב שאם הוא שכח לספור בלילה הוא יספור ביום בלי ברכה ולפי הבאג, על ידי זה שהוא בירך, שהוא ספר ביום, הוא הביח שהוא יכול למחרת בלילה לברך ולא הפסיד ולא פספס, הרי ממה נפשך? אם נאמר שהספירה של יום היא קשרה והוא קיים בה על ידת מצוות ספירת העומר, אז יש לו לברך עליה. אלא מה? מזה שתוספות אומרים שהוא לא מברך ביום, מוכח שהוא סובר כאותם דעות בראשונים שזמן ספירת העומר הוא כושר קציר הסעומר שהיא דווקא בלילה, אבל ביום אין לה מצווה, לכן הוא משמיט את הברכה. נו, אם אין בה מצווה, אז ממילא הוא לא יכול להמשיך עם ברכה, משום שאתמול הוא לא קיים את הספירה, אז הוא דילג יום אחד.
הוא בכל זאת עשה מייסה.
או, יפה. חשבתי לומר, והוא חטף את זה מהפה, ואז אתה חייב לעשור זהוב עם כסף על חטיפת מצווה, שאין החינם, הוא לא קיים את המצווה על ידי ספירת יום, אבל מייסה מצווה יש בו, זה נחשב שהוא ספר את העומר. כי תוך 24 שעות, היונית, החטיבה הזאת של יום, הוא ספר את היום. אז אם הוא ספר את היום, אז מבחינת חובס הגברה הוא פספס משום שחובס הלילה דווקא לספור מתי? בלילה. אבל מבחינת ספירס היום יש פרקים של ספירס היום, וזה מציל אותו מהדין של דילג יומך. והוא הדין, אולי אפשר לומר, בקוטן שנסגל בתוך הספירה, שאומנם הספירה שהוא ספר בתור קוטן מדין חינוך לאו אין בה קיום מצווה ספירס אומר, אבל ייתכן שהמינימום הוא כן עשה, דהיינו שהוא עשה מייסה ספירה, ועל ידי המייסה ספירה הוא שומר על המשכיות של הספירה, וגם לפי הבאג לפי הבאג שזה מצווה.
כן, אבל יש קשש על זה, מפני שאם נבדוק אם יש לקטן מייסה מצווה בכלל שעל החינוך, המצווה של חינוך, המצווה זה על האב לחנך את בנו.
אוקיי, זה משהו אחר. אני הולך לפי מה אני אומר שהחוב היה על הבן עצמו. נכון, אתה צודק. אוקיי, עכשיו בואו נתייחס לסוגיה אחרת. תעיינו, אני סומך עליך שאתם רושמים את כל המים הקויים האלו, כי אין לי, אוקיי, כי אין לי זמן פשוט לשאול. תעיינו במנחה.
אני רוצה שתגיד בפה מה המקום.
אוקיי, אז אם דילגתי על איזשהו מקום, אז אני מבקש סליחה, אבל נדמה לי ששמעתי את כל המים הקויים פה. עיינו במנחס חינוך מצווה שין חוף ה' אוס טס. תוספות מקשים במסכת
ש...
Shin Chav Hei Tet. Tosfot Makshin Besukah Daf Chav Tet Omer Aleph Divra Maske Lahu. Lama Gemara Tzricha Yalfuta Lifsol Sukah Gzula Sukas Tasa Lachem Velo Gzula Makshet Tosfot Harei Mitzvah Abba Averahi Machitsha Torah b'yalfuta hazot v'lama anachnu zkukim l'alimud hazeh kidei levatel v'lifsol sukkah gzula harei mitzvah haba v'aveira.
זה לא המעשה עצמו שהוא אבירה, זה בן אדם הלך וגנב, עכשיו הוא הולך לעשות את מצווה.
טוב, אבל תוספות מניחים שברגע שהוא גר או הוא דר או הוא יושב בסוכה, אז יש בזה אווירה של גזל.
גם אם חבר שלך גנב את זה,
ייתכן. או מה יהיה אם ראובן גזל ושמעון ישב, האם הוא קיים את המצווה? טוב, גם כאן אני חושב שזה יהיה מצווה באוויר, למרות שאולי שמעון לא גזל את הסוכה. אוקיי, אינני יודע. על כל פנים, מה כתוב במנחס חינוך? תוספות לא מעלים שום יישוב, שום תשובה על הקושה הזאת. בא מנחס חינוך, כי כל אחד רוצה לתרץ קושה של תוספות שתוספות לא תרצו אותה, הוא מתרץ כך. יש לחקור במצווה בו בעבירה. האם במצווה בו בעבירה מפקיע את קיום המצווה או מפקיע אפילו את מייסה המצווה? אומר מנחס חינוך שמצווה בו בעבירה מפקיע אך ורק את קיום המצווה, אי אפשר לקיים מצווה על ידי עבירה, אבל המייסה עדיין נחשבת למייסה מצווה, כך אומר מנחס חינוך. עכשיו שהתורה פסלה את הסוכה מצד לכם ולא גוזו, יש כאן חידוש שאפילו המייסה מצווה אינו נחשב למייסה מצווה. למה? כי הסוכה בגוף היא פסולה. אם הסוכה הייתה פסולה מצד מצווה בו בעבירה, אמנם הסוכה היא קשרה מצד עצמה, אלא מה הגברה, האדם, המצווה שלו נפסלת משום שהוא עובר על איסור בעצם הישיבה. זה נקרא מצווה בו בעבירה. אבל זה רק מפקיע ממנו וגוזל ממנו את קיום המצווה, אבל עדיין הוא יושב בסוכה, אי אפשר להכחיש את העובדה שיושב בסוכה. באה התורה ואומרת לכם למעוטי גזולה, ומה התורה מחדשת? דוס היסניקין סוכה, שהסוכה הזאת מכיוון שהיא גזולה יש לה דין של חמסה מרוב מצלסו, שום פסול אחר. הסוכה היא פסולה בגופה. אומר מנחס חינוך, ממילא מה נתחדש פה? על ידי הגזרס הקוס והילפותו נתחדש פה חידוש שהוא לא יושב בסוכה, הוא יושב בביתו. למה? כי הסוכה לאו שיש סוכה לו. אם הייתי אומר מצווה בו בעבירה, אז הייתי אומר שמצווה בו בעבירה פוסל ומונע את מה? את קיום המצווה. אבל עדיין הוא יושב בסוכה, אתה חייב להודות לי שהוא יושב בסוכה, נכון?
אז מה הוא יכול לצאת?
מה היא נפקי מינה? אומר מנחס חינוך שנוסף למצוות עשה של ישיבה בסוכה, יש גם איסור לאכול חוץ מהסוכה. אז במצווה בו בעבירה, נכון שאני פוסל ומונע ממנו את קיום המצווה, והוא עדיין בר חיובו לגבי המצווה הזאת, אבל על כל פנים הוא לא עשה את האיסור של מה? של אכילה חוץ לסוכה, כי למה איסור אכל בתוך הסוכה? לזה אנחנו זקוקים לגזרס הקוסם לילפות המיוחדת. עושות בקשיב, למה לקרוא? הרי יש כלל של מצווה בו בעבירה, אני לא צריך איזה לימוד מסוים וילפות המיוחדת להפקיע סוכה גזולה ולפסול אותה. אומר מנחס חינוך, המטרה של הלימוד הזה היא לפסול את עצם מייסה הישיבה, ואין כאן מייסה ישיבה בסוכה, ולכן הוא עובר על איסור של אכילה חוץ מהסוכה. מה אתה אומר, משה?
לא, מעניין.
בסדר, מעניין.
לא, אני קשה לקבל את זה, כי יש לי כבר תירוץ אחר.
אוקיי.
זה נראה קשה, זה נראה קצת להכריח את זה, כי איך יכול להיות בכלל? הרי אם זה פסול, אז זה שום דבר, זה לא... זה כמו כושר סטייל, כמו האלה שבונים סוכה בתוך המרפסת, ראית על זה?
כן.
רוצים לתת לילדים הרגשה של סוכה.
אבל לכאורה בסוג הגזוע, הסוכה מצד עצמי קשפה, יש פה את כל הדינים, הוא קיים את כל הדינים, אלא הוא גזל אותה, אז אוקיי, מצבו בעבירה. אי אפשר להשיג ולקיים את המצווה על ידי מצבו בעבירה. אבל הסוכה עדיין נחשבת לסוכה, אי אפשר לבוא ולומר שהסוכה עצמה בגוף היא פסולה, אומר מנחס חינוך, לשם כך, זקוקים אנו לילפות המיוחדת לפסול את הסוכה בגופה וממילא אומר מנחס חינוך למעשה הוא יושב חוץ לסוכה אין כאן אפילו מעשה ישיבה בסוכה לא רק שפסלנו את קיום המצווה מצד מצבו בעבירה אלא בנוסף לכך אנחנו מפקיעים את עצם שם מעשה ישיבה בסוכה אין כאן אפילו מעשה אכילה בסוכה משום שהפסולה בגופה היא פסולה כך מחדש המנחס חינוך עין שם במנחס ומנחס
חינוך אולי אולי דיברת על זה יצאתי מהכיתה אבל אם הוא גזל את הדבנות ולא ועשה
אוי זה אני לא יודע אלן אני לא יודע
לא אני חושב
לא אולי בחברות אולי נפלפל אז אני רק רציתי להביא לכם מה המטרה שלי המטרה שלי בזמן המוגבל שלי ושלכם המטרה שלי לתת לכם כלים וכל כלי הוא כלי בפני עצמו כל כלל הוא כלל בפני עצמו כמובן שהסוגיה מתפרשת האם זה דפנס או שכח או מה זה גזולה ומה זה לא זה לא נוגע לעניין אילו היינו לומדים מסכת סוכה אני רק רוצה להבין האם אני מפקיע את קיום המצווה או את מייסה המצווה אומר מנחס חינוך שזה יתרץ את קושת התוספות כי אילו מצד הדין הכללי בכל המצוות של מצווה בו בעביר פסולה הייתי פוסל רק את מה? את קיום המצווה לא הייתי מפקיע את שם מייסה המצווה ולזה אני זקוק לאלפות המיוחדת לתרץ את קושת התוספות גזולה היא פסולה בגוף אבל לכן אין כאן אפילו מייסה המצווה זה מה שנוגע לכלל עכשיו מה שמתפרס אם זה דפנס אם זה שכח בוא נשאיר משהו לפלפול במשך החפרוסה כדי שאני כי הזמן שלנו מוגבל אוקיי יש מחלוקת ראשונים במסכת שבת בפרק מפנין יש פרק בסוף המסכת שנקרא מפנין ושם הסוגיה אינני זוכר כרגע אני צריך לחפש איזה דף לא זכור לי וזה גם לא רשום אצלי לגבי מילה בשבת אתם יודעים שיש מילה בשבת הגמרא לומדת את זאת מפסוק יום השמיני אפילו בשבת אבל יש מחלוקת ראשונים לגבי המילה יש במילה שני שלבים או שתי פעולות יש מה שנקרא מילה דהיינו החיתוך ואחר כך יש מה שנקרא פריה פי ריש יוד עין ה בדרך כלל אחד מל ופורע הוא עושה גם את המילה וגם את הפריה אבל ייתכן שרובן עושה את המילה ושמעון עושה את הפריה למשל בבן שלי שעשינו את הברית שלו על יד האדמור מבלז כי השוור שלו הוא בלזר אז מכבדים את הרבי להיות המועל אבל מה הכוונה המועל? הוא עושה את חיתוך ואחר כך הוא מעביר את הילד את התינוק לידי המועל המובוק של בלז והוא עושה את הפריה אז כאן השאלה נשאלת מה יהיה הדין לגבי שבת? האם ניתן לומר שבחי גבנה במציאות היוצאי דופן הזאת של אחד מל והשני פורה יש מתיר של מילה בשבת? כולייו לא פליגי אין מחלוקת ראשונים שהפוריה כי הגמרא אומרת מול ולא פורה כי אילו לא מול אז אין הכי נמי מי שעושה את הפריה ודאי שמותר לו לעשות את הפריה בשבת אבל הראשונים נחלקו פה משום שהמל האם יש לו היתר למול Mila v'lo priya, kevan shekatuv mal v'lo para kilu lo mal. As in Cain, mitzvahs mila mitkayemet al yidei ma, al yidei priya. As a mitzvah dolchat haShabbat, aval a mila da'inu ha'chituch ein ba'koach lehatir v'lidchot et haShabbat. Nechliku al ze rishon. Ma?
רק אם הוא מעל, גם אם מישהו אחר פרה?
אז עוד פעם, אם אחד מעל ופרה, אין ספק שמילה יום השמיני אפילו בשבת. אם אחד מעל ושמעון פרה, אין ספק ששמעון מותר לעשות הפריאה, כי זה עיקר קיום המצווה. אבל בחי גבנה נשאלת השאלה בזה נחלקו הראשונים, מה לגבי ראובן שעשה את המילה? הוא לא עשה את מה? את הפריאה. והדין הוא שמעל ולא פרה, אז כאילו לא מעל. אז איך הותרה השבס לגבי מייסה מילה בלי פריאה?
כל הפנים זה איך שעלה לפריאה.
אומר רב סלוויצ'יק בשיעורים שלו לפרק מפנים, ואני צריך להביא את הרשימות כדי לבדוק את זה מבפנים, שהמחלוקת פה איך להגדיר את המילה. נכון שמילה בלי פריאה לא קיים את המצווה, אבל על כל פעם ייתכן שהמילה נחשבת כמייסה מצווה. המייסה מצווה למייסה מתקיים מתי ועל ידי מי? על ידי שמעון שעשה את מה? את הפריאה. אבל על כל פנים המעל נחשב כאילו עושה מייסה מילה. אמנם זה רק תחילת מייסה מילה, אבל יש תוקף בתחילת מייסה מילה כמייסה מילה. כדוגמת הדובר, שאם הייתי אומר שפיריה וריביה מתקיימת אפילו, לפחות מייסה מצווה, אפילו על ידי האורה, דהיינו תחילת ביה, הייתי אומר אסי דוחה לא סגר מלאב של קדש, אתם זוכרים? או לדוגמה, מה שראינו ברב חיים בסטנסל עמוד א', שמי שקובע מזוזה לחברו, למרות שעל המייסה הזה של שמעון לטובת ראובן אין בו מייסה מצווה וקיום המצווה, נכון? כי הוא לא מקיים שום מצווה, מכל מקום הוא יברך על הכביס מזוז משום שעל כל פנים כביס המזוז יש בה שם ותוקף של מייסה מצווה, חלושי מייסה מצווה. אז ראינו כמה נפקא מינה לגבי הסטטוס הזה, הממד של תוקף מייסה מצווה. ממילא אם נבוא ונאמר שמילה אפילו לפני הפריא אמנם לא יצא ידי חובה ואין בה קיום מצווס מילה, אבל על כל פנים יש לה תוקף של מה? של מייסה מילה, וזה מספיק כדי לדחות את השבת. מה שאין כי לפי שער ראשונים הם סוברים שהמילה אין בה אלא תוקף של הכשר מצווה, אבל מייסה מצווה הפריאה, ולכן אין פה היתר, אין פה מטר לדחות את השבת.
כך יש את הברכה.
אני הייתי אומר שאפילו לדעת הראשונים שמייסה מילה הוא גם כן תוקף של מייסה מילה, אבל עדיף אם יש מייסה מילה שיש בה תוקף של, יש בתוכה גם, הוא מביא, המייסה מביא גם את קיום המצווה, אז עדיף. לכן אני אומר שהפורע הוא יברך, אבל מה יהיה לך תחילה כיוון שאנחנו רוצים? אוקיי. Now I let the cat out of the bag. Okay, but לא משנה. אנחנו רוצים שהברכה תחול על תחילת מעשה המצווה. עכשיו, בואו נגיד כך. מה שאני הולך לומר עכשיו זה בעצם לא כל כך קשור לענייננו, אבל בכל זאת, כשאנחנו מדברים על מעשה המצווה, יש במעשה המצווה שתי בחינות. יש תחילת מעשה המצווה ויש סוף מעשה המצווה. מה נפקא מינה? למשל בברכה, אז יש הלכה, יש דין של עובר לעשיוסון. מהו הדין של עובר לעשיוסון? האם הדין של עובר לעשיוסון הוא קודם או עובר לתחילת מעשה המצווה או קודם לסוף מעשה המצווה? מצד אחד יש יתרון לתחילת מעשה המצווה, כי אז הברכה היא סמוכה לתחילת העשייה, וזה נקרא עובר לעשיוסון. אבל מאידך יש מעליותה לצרף ולהסמיך את הברכה לסוף המעשה, כי אז יש גם תוספת קיום מעשה מצווה. וראינו אלף פעמים, ואני חוזר ואני אומר, שברכה יכולה לחול על קיום המצווה. אז חשבתי ואני הזדהיתי שזה תלוי בדיון של אבודרהם שהזכרתי לפני יומיים לגבי דלת כוסות בליל הפסח. חז"ל קבעו דלת כוסות, למשל זכר לארבע לשונות של גאולה, או ארבע פרוניות שהקדוש ברוך הוא יביא על המלכוס, על מלכיוס, ארבע מלכיוס וכו' וכו'. אז יש מה שנקרא חטיבה של דלת כוסות. אז מתי המצווה של דלת כוסות מתקיימת? בשתיית כוס רביעית, הכוס הרביעית. מקשה האברהם, מדוע לא מצאנו ברכה על דלת כוסות? מתרץ האברהם, כפי שאני הבנתי את התירוץ, אני אביא לכם לראות בפנים בלי נדר, רק תזכירו לי, כי לא הבאתי אברהם, אינני יודע אם הוא נמצא פה בספרייה, שאין כאן עובר לסיוס. וכך אני הבנתי, הוא לא מזכיר את הכלל, אבל הוא אומר שכיוון שהוא כבר שתה את גימול הכוסות הראשונות, הוא לא יכול לברך על הכוס הרביעית. אבל משמע מדברי אברהם, שמבחינתו, אם הוא לא יברך על תחילת העשייה, דהיינו על שתיית כוס ראשונה, כי הרי העשייה של השתייה היא מורכבת מארבעה חלקים, וכל החלקים האלו, כל השתיות האלו מצטרפות יחד למצווה אחת, אז כיוון שהוא לא יכול לברך על תחילת העשייה, אז אין כאן דין של עובר לעשיוסה.
אז לא מברכים בכלל?
אז לא קבעו ברכה בחייגיו. כלומר, לפי שיטת אברהם, הדין של עובר לעשיוסון תלוי בתחילת העשייה, והדין של עובר לעשיוסון הוא לעיכובו, דהיינו, בלי עובר לעשיוסון אי אפשר לבוא ולקיים את המצווה של ברכת המצווה, ולכן בנוגע לדלת כוסות לא תקנו ברכה למצווה הזאת, כדרך שתקנו למשל על אכילת מרור, אף על פי שבזמננו מור דרבנן, אז דלת כוסות גם כן דרבנן, אבל על כל פנים לא קבעו ברכה. אז הוא רוצה להגיד שאי אפשר בשום פנים לברך פה, אין דרך, אין מבחינה לוגיסטית, אין דרך לבצע את הברכה הזאת. למה? כי הוא לא יכול לברך לפני השתייה הרביעית, כי הוא לא בירך על השתייה הראשונה. הוא לא יכול לברך על השתייה של כוס א', משום שאין בה קיום המצווה. משום שעד שהוא לא יקיים את הברכה, את השתייה של הכוס הרביעית, ואומר שיש הפסקות ביניהם, אז הברכה לא תחול ביחס לכוס הרביעית. אפילו לא לקלסה השנייה. אבל אני הייתי אומר שבחי גבנה שאי אפשר לבוא ולברך על תחילת העשייה, אז על כל פנים אפשר לברך על סוף העשייה, דהיינו על שתייה רביעית, ושם אין שום הפסק בין השתייה לבין קיום המצווה, כי תקף ומיד בשעה שהוא שותה את הכוס הרביעית, הוא מקיים את המצווה של דלת כוסות. אבל אז זה לכאורה נוגע לתוספות שם בדף, איפה זה? בדף למתת? למתת. תוספות שואלים איך ייתכן עובר לעשיוסון בדלת מינים של לולוב, הרי מדאג בי נופק בי. אז תוספות מביאים די אחת שהוא התכוון שלא לצאת, ותוספות אומרים שאם אנחנו סוברים שמצווה צריכה כוונה, אז משהו נטל והגביע את דלת המינים, אין בזה תוקף של מעשה מצווה, משום שאם אני סובר מצווה צריכה כוונה והוא התכוון שלא לצאת, אז ראינו שאין בה תוקף של מעשה מצווה, לכן אין מלטוסים כמו שדיברנו בשתי סוגיות. אחר כך תוספות עונים תשובה אחרת, שהוא ייקח בידו את כל ארבעת המינים, אבל אחד מהם שלא כדרך גדילו אסון. אז חשבתי, מה כאן יסוד המחלוקת בין הדעות בתוספות? זה יהיה תלוי בשאלה הזאת, האם קבעו עובר לעשיוס וברכת המצווה על תחילת העשייה או על סוף העשייה. למשל, יש לו כבר בידו, הוא נטל כבר, הגביע כבר שלושת המינים, אלא מה? הוא לא הגביע את העשרג. למה הוא לא הגביע את העשרג? כי בעינון נטילו כדרך דילוסון, והוא הפך את העשרג. אבל ייתכן שיש לך בעיה, כי מה תגיד? שבשעה שהוא הופך את האתרוג הוא עושה מעשה מצווה. ייתכן שנכון, הוא גומר את מעשה מצווה, אבל תחיל את מעשה מצווה היה בשעה שהוא הגביע את שלושת המינים כדרך דילתה. ורב סולובייצ'יק מסר לנו שרב חיים לא היה נוהג כפי שיטת התוספות והמנהג הנפוץ בינינו להפוק את המינים. אם אני אמצא את זה, זה יהיה נס. אבל באיזשהו מקום אומר שרב חיים הסתייג מאוד מהמנהג הזה. הוא הסתייג מהמנהג הזה להפוך את האתרוג. טוב, כרגע אני לא מוצא את זה, אבל זה מופיע באיזשהו מקום. ולמה רב חיים הסתייג מזה? כי הוא סבר שיש דין של אובל אסיוסון בתחילת עשיית המצווה, ולכן רב חיים היה נוהג להשאיר את דלת המינים על השולחן ולברך, ואחר כך לתפוס את ארבע המינים כדי לקיים את הדין של אובל אסיוסון בתחילת העשיר. אבל זה די רבון מוגבל, עד שאני לא אמצא את זה בפנים, אז אינני יודע אם אפשר לסמוך על זה. אני טעיתי. טוב שראיתי את זה בפנים. הוא אומר שמנהג של הגרח היה כשיטה שנייה בתוספות, שהוא לוקח את דלת מינים בידו ואחר כך הוא מברך, ואחר כך הוא לוקח את רוב כדרך כדי לא עושה. זאת אומרת, מה שרב חיים מסתייג הוא מעצם הלקיחה של את רוג שלא כדרך גדילתו, אחר כך לברך ואחר כך להפוך את האתרוג. זה רב חיים לא היה מבסוט, כי אז רב חיים היה סבור שהוא כבר התחיל במעשה נטילס הלול. מה עוד רציתי להוסיף? בואו נראה. אני רואה שכבר עובר זמנו. אז דיברנו על תקיעת השופר, אם מעשה תקיעה הוא מעשה מצווה, או שהתקיעה אינה אלא החשב, המעשה מצווה הוא השמיע. דיברנו על מצווה שיחס כוונה, שהכוונה היא דין במעשה המצווה, ואילו למצווה אין שיחס כוונה, המעשה מצווה נקבע מאליו. דיברנו על השאלה אם מברכים על מעשה מצווה, על קיום המצווה, וזה נוגע לקובע מזוזה בבייס חברו, שיכול כבר לברך על מעשה המצווה משום שיש במעשה הזה קיום לגבי חברו. דיברנו על נושא של ספירס עומר לקוטון. אולי נוסיף עוד נקודה. לדעת הרמב"ן, תפילה, מצוות התפילה היא דרבנן, לעומת זאת הרמב"ן סובר שתפילה היא מצוות דאורייתא. אבל מדאורייתא גם הרמב"ן מודה שאין לו חובה להתפלל שלוש פעמים ביום ולפי נוסחה מסוימת. אז רב סולובייצ'יק היה אומר שהחובס מעשה מצווה הוא מדרבנן, אבל הקיום המצווה לפי הרמב״ם הוא דאורייתא. כלומר, התורה לא ראתה הכירה, בוא נגיד במרכאות כפולות, את אמירת הנוסחה המסוימת הזאת כמעשה מצווה של תפילה. אבל חכמים קבעו נוסחה מיוחדת, הנשיכנס הגדולה, וזה נחשב למעשה מצווה, אבל הוא מעשה מצווה מדרבנן, ועל ידי המעשה הזה הוא מקיים מצווה דאורייתא. וכאן רב סולובייצ'יק הסתפק לגבי קריאת המגילה, אם הוא מעשה מצווה מדאורייתא, כיוון שמגילה היא חלק מכתבי הקודש, או שם הוא רק מעשה מצווה מדרבנן. וזה בשיעורים של רב סולובייצ'יק על מסכת המגילה, ענייני פור. אוקיי רבותיי, אז יש לכם מספיק להסיק את עצמכם במצווה על דברי תורה, לקיים את המצווה של דברי תורה, בעזרת השם. בסדר?